רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב. נקודת השוויון 365, הכל קידום שוויון מגדרי ומגזרי. אנחנו ברדיו סול, אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת הדין מגשרת, מרצה בתחום הגישור, גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. והיום נמצאת איתנו אורחת שאני כבר שנה מנסה לתאם איתה, מה שאומר שהיא מאוד עסוקה ופעילה, רואת חשבון רגינה אונגר. שלום רגינה, לפני שאני אציג אותך, אז שלום.
שלום.
רגינה, רואת חשבון ובעלת חברה לשירותי ניהול פיננסי חשבוני כלכלי, יושבת ראש פקר פלדת תעשיות ודירקטורית בחירה בחברות גדולות, יושבת ראש הוועדה לנבחרת הדירקטורים של לשכת רואי החשבון בישראל, מרצה בפקולטה לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב ובקורסי הכשרה לדירקטורים, משמשת מנטורית מקצועית לדירקטורים, ועוד. שלום ועוד. רגינה. שוב שלום רגינה. ראיתי גם שאת סגנית נשיאת לשכת רואי החשבון.
נכון מאוד.
איך קורה שיש גם סגנית וגם נשיאה, נשים?
לא, נשיאה סיימה לפני שנה וחצי.
אוקיי.
איר סטארק, שהייתה נשיאה מצוינת, נשיאה ראשונה של לשכת רואי החשבון מאז היא בזגה. וכשאיריס הייתה נשיאה, היה לנו גם רוב נשי בנשיאות. יחד איתי כסגנית היו סגניות נוספות. היום יש לנו נשיא.
למה?
ואני סגניתו.
יפה. למה לא התמנית לנשיאה במקומו?
ואין לי עניין.
אין לך עניין. זה מסביר הכל. בסדר, בסדר. תשמעי, הדעה הרווחת, יש אנשים צריכות לעסוק במקצועות רכים, כמו פסיכולוגיה, מורה, מקצועות, את יודעת, כי יש להם מיומנויות רכות, ואת דווקא בתחום ההארדקור של העסקים והכספים, אני אשמח לדעת איך דווקא הגעת לתחום הזה, ואיך את מרגישה בו.
אני מרגישה בו נפלא. אני משתדלת להיות במקומות שאני מרגישה בהם נפלא. אבל לטעמי, מה שאני עושה, ניהול על כל אגפיו, כולל, תומן בחובו, גם מיומנויות רכות משמעותיות, נגיד ככה. נוהגת לספר שהחינוך שלי מבית היה כזה שקודם כל תדאגי לפרנסה, מה שנקרא, תדאגי לכך שתהיה עצמאית כלכלית. אני בת אחת בין שני בנים, אני סנדוויץ', ותמיד התייחסו אליי כאילו אני בן, לא היה, מה זה כאילו אני בן? שוויון, לא היה הבדל.
מסרים זהים.
כן, כן, כולנו קיבלנו את אותו יחס, לתיוב ולשלילה, והדרישה הייתה תהיה עצמאית, תעמדי על הרגליים לבד, אחר כך תשימו שבא לך בכיף, ולי יש אח עם שיתוק מוחין, עם מוגבלות שכלית, בגלל תקלה בלידה, ויודלה, והנושא של פסיכולוגיה מאוד מאוד רווח בבית. זה דבר שהיינו חשופים אליו כל היום, מטפלים ומנטורים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים ותרופות וכל מה שאת רוצה בעניין הזה. ונכון, אני באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אחרי הצבא, אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה. אני ללמוד את זה לעומק, לראות איך הדבר הזה עובד ואיך עוזרים לאנשים. הוא אמר לי, תקשיבי, את לא תעמדי בזה. זה לא... את תפקי כל היום. ולכי תתפרנסי, תעשי גם את זה. תלווי את עצמך לאורך כל חיי הקריירה שלך גם בזה, והוא כל כך צדק. כי כל מה שאנחנו עושים זה גם זה. גם בהתנהלות הבין אישית שלנו בבית, וגם בהתנהלות הבין אישית שלנו עם העובדים שלנו, עם הכפופים לנו, וגם עם אלה שממונים עלינו, לא משנה באיזה פוזיציה אתה נמצא. ואני תמיד זוכרת שלצד הדרישות המאוד מחמירות ומאוד קפדניות שיש לי ממי שעובד איתי, אני גם בן אדם. אני לא בן אדם קל לעבוד איתו, אבל אני יודעת לתת את היחס האנושי, יודעת לשים לפעמים בצד את נקרא לזה דרישות המקצועיות נטו, ולהקשיב לבן אדם שנמצא מולי, זה חלק גדול ממה שאני עושה.
את יודעת, אומרים שדווקא חברות שיש בהן רוב נשי, דירקטוריון נשי, מנהלות נשים, ההישגים שלהם יותר טובים. את יכולה להעיד על זה גם?
תראה, אני מכירה את המחקרים האלה, ואני רוצה להגיד לך ש... מקום שבו אני נמצאת בחוויית מיעוט, בדירקטוריון שאני דירקטורית רגיל אחת, מה שנקרא, הוא שונה לחלוטין בהקשבה שלו ובהכלה שלו, בסובלנות שלו למגוון של דעות, לדעות מיעוט, לאולי נעשה את הדברים אחרת, לעומת מקומות שיש בהם יותר נשים. 2, 3, כן ירבו. את יודעת, הפורומים היום של דירקטורים זה 6, 7, 8, 9. אז להיות אחת מתוך הבורד הזה, לעומת קבוצה של 2, 3, זה נשמע ונראה לחלוטין אחרת. זה לגמרי שם, ואני בכלל חושבת שניהול שהוא ניהול הוליסטי, הוא לא רק מכוון מטרת רווחיות נטו, והוא לא רק מכוון הצעת תשואה נטו, הוא ניהול יותר נכון. ובטווח הארוך הוא גם נותן תוצאות יותר טובות בהגדרה. בהגדרה, יש חוויה יותר טובה של גאוות יחידה, של עבודה משותפת, של התנהלות כקבוצה. אני לא חושבת שאני יודעת הכל לבד. כשאני מנהלת דירקטור בפטר, זה לא ניהול של דירקטור, זה ניהול של קבוצה, של חשיבה של אנשים חכמים ביחד. נכון, בסוף אני מקבלת את ההחלטה, אבל לא לפני שהקשבתי, ולא לפני שלפעמים מתקנים אותי טעויות מהותיות, וזה בסדר גמור. כי אנשים באים ממקומות אחרים, וצריך להקשיב, וצריך להבין, וצריך להכיל, וצריך ליישם, בלי אני ואפסי. שזה לפעמים קיים בצורה מאוד בוטה בעולם העסקים.
יודעת, אני מסתכלת על הסיטואציה הזאת, הייתה פה באחת התוכניות דוקטור ליאת יקיר, והיא דיברה על ההבדלים הפיזיולוגיים בין גברים לנשים, והיא דיברה על ההורמונים, על ההורמון הגברי, הטסטוסטרון, מה שמייחד אותו זה היצר התחרותיות, המיקוד, ולהבדיל לא פרוגסטרון, מהאסטרוגן, שהוא בעצם ההורמון הנשי, והוא מדבר יותר על החלה, פחות לקיחת סיכון, וכמו שאת מתארת, יותר ראייה מרחבית וגישה הוליסטית, אם אנחנו הולכות לכיוון התודעתי, בסופו של דבר, בני אדם, כדי שהם יוכלו להביא, להתחבר לעצמם ולהביא את הערך המוסף ולא להיות בחוויה של הישרדות ורק לעבור את היום ולעמוד בציפיות, בלי לבוא עם עצמי לתוך התהליך, אז רק כשהם נמצאים במצב כזה שהם מסוגלים להתחבר לעצמם, וזה כשרואים אותם ונותנים להם יכולת ביטוי, אז אני חושבת שהם יכולים להביא את באמת את הערך המוסף שלהם, ולא בכדי חברות שמאפשרות ללקוחות של, לעובדים שלהם, למנהלים שלהם, לכולם, להיות מי שהם ולא לחיות בפחד או בסביבה רעילה, הם הרבה יותר פרודוקטיביים והרבה יותר מועילים לחברה, תודעתית.
אוקיי, מה השאלה?
אין שאלה. זה היה התייחסות שמסבירה בדיוק את מה שאמרת, כי אני חושבת שזה לגמרי לגמרי נכון. אז זה לא פשוט להיות בעולם כזה. את פילסת את הדרך ואני ראיתי שאת בעצם למדת כל מיני תחומים, ועם אוסף הכלים שאת אספת במשך השנים, את עושה את מה שאת עושה, אבל אני בטוחה שהיו גם כישלונות בדרך. אני אשמח אם תוכלי לשתף אותנו באיזה חוויה אחת של כישלון, שאני בטוחה שהצמיחה אותך, כן, אבל כאילו, איך התמודדת איתו? כי נשים מאוד מפחדות מאיך אני יתחיל את הדרך. אז ספרי על קודם כל על איזושהי חוויה, ואחר כך דבר על איך להתחיל את הדרך.
תראי, מי שנמצא בעולם העסקים, אתמול מלאו לי 60.
מזל טוב.
תודה רבה. אז חווה כמה, ברור שחווה גם כישלונות. ואני באופן כללי בחיים שלי, שוב, החינוך שלי הוא למצוינות, למושלמות, לעשות את הדברים פרפקט עד הסוף. אם קבעת מטרה, את חייבת להשיג אותה, זה החינוך. אז אם אני הצטרפתי לחברה, נקרא לזה במקומות של משבר. והצטרפתי לניהול של החברה הזאת, ואני ראיתי איזושהי דרך לנהל אותה עד הסוף, להביא אותה להצלחה. ולצורך הניהול הזה אני ביקשתי מיושב ראש החברה אז כלים, זה היה כסף. ובתחילת הדרך הוא אמר לי כן, ככה הצטרפתי. ואחרי כמה חודשים מסתבר שהכן הפך להיות לא. ולא הייתה דרך להגיע להצלחה הזאת. אז כן, חוויתי משבר מאוד עמוק עם עצמי קודם כל, של איך לא ראיתי את זה. שיכול להיות שהכן יהפוך ללא, שאיך אני בעצם הבטחות, או אם אתה מנכ"ל של חברה, יש מתחתיך הנהלה, אתה מתווה להם דרך. הדרך הזאת מבחינתי הייתה נטולת ספקות, אני באתי ואמרתי, חבר'ה, צריך לעשות כך, למכור, לעשות, למזג, ללכת, לחזור, שידרתי ביטחון מאוד גדול בחוזקת הדרך, בעוצמת הדרך, ואני לא הבאתי לחשבון, שיכול להיות שיש בן אדם איתי, בעלים של חברה היור, שיתהפך. זה דבר שאני לא, אני לא מתהפכת. אין לי את היכולות האלה. אני קבעתי דרך, ואני חושבת שהיא נכונה, מוסרית ועניינית ועסקית, למעט אם יש פה איזו טעות קולוסלית ושינוי בעובדות, אז אני אהיה עקבית עם הדבר הזה. והחוסר העקביות הזה, אני לא לקחתי אותו בחשבון. ואת יודעת, והיו אנשים שאמרו לי, אז את נאיבית, זה עולם העסקים. זה עולם העסקים. בן אדם שאומר היום א', יכול להגיד מחר ב', זה דבר שהיה לי זר, דבר שהיא צריכה להבין אותו. לקחת אותו בחשבון מכאן ואילך. זה לא היה לי קל, הרגשתי כישלון עם עצמי, הרגשתי אולי פגיעה כזו או אחרת במוניטין שלי, אבל כן, את צודקת, זה הצמיח אותי מה זה למקומות שעד היום אני נהנית מהם. עד היום.
אז תספרי.
של מי אני הייתי בתהליך הזה, ומה אני אמרתי, ומה אני חשבתי, ואיך אני עזבתי, ומה אני ויתרתי, ומה אני שידרתי. הרבה מאוד דברים, שאולי בשוטף היו לי מאוד 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 קשים, זה דבר שבאמת קשה להבין אותו. הוא בניגוד למי שאתה, ואתה לא יכול לשנות את זה, כי הכסף הוא לא שלי, אני צריך להביא 50 מיליון שקל, זה לא אני, כן? אבל מהיום הזה, מהמקום הזה, כן, קודם כל זה הופך אותך למאוד מדויק. להבין שמה שהיום אולי לא יהיה מחר, לחזור לאימני, אין אני לי מי לי, כן? זה הבסיס הכי מרחי והמקומי והקדום שיש לי עם עצמי, עם החינוך שלי מבית. אל תשמחי, אוקיי? לא לסמוך. הוא אמר, בסדר, תהיה בחשבון שאולי זה לא יקרה. כן, זה דבר שלמדתי אותו. דבר שהביא, אני חושבת שחלק מההצלחות שלי בפקר, והן גדולות, זה משם, לא סומכת, מביאה, עושה. לוקחת בחשבון שאם לא יקרה א', יהיה לי בית. וזה ניהול בתנאי משבר. זה הניהול שאני מצטיינת בו. זה לא, לא להיות של חברה שיש לה איבידה ותזרים, ויאללה בוא נחשוב איך מתפתחים מחר. זה nice to have, עוד אין לי את זה. אבל ניהול בתנאי המשבר, שאני חושבת שהוא ניהול נשי, בשיא גדולתו, בשיא תפארתו, עם כל הצניעות, כן?
כן, למה להיות צנועה?
לא, אני אומרת, בשיא הצניעות, אני עדיין אומרת.
בשיא הצניעות צריך להגיד את זה, וזה הכל. אז אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר הראשון שבחרת של טונה, סהרה. את רוצה להגיד למה בחרת דווקא אותו?
כן, תראי, אני בחרתי כמה סוגים של שירים שהם לחלוטין שונים זה מזה. ופה יש קודם כל שיר שהתוודעתי עליו דרך הבת שלי, דנלה, המתוקה.
כמו רוב השירים שאני מתוודעת דרך הילדים שלי, כן.
כן, טונה זה זמר שלא הייתי מגיעה אליו בלי שדנלה הייתה מכירה לי אותו. יש פה שילוב ווקלי שלו יחד עם יסמין מועלם, עם מילים עוצמתיות, שיר פצצה.
אז דווקא השיר הזה הוא בלי יסמין מועלם, זה רק טונה.
אז כן,
כי ביקשת את טונה ולא יסמין מועלם, דאגתי לטונה, דווקא ראיתי את יסמין מועלם, זה שיר בשידור חי. אז בסדר, אבל יאל, אתה רוצה? אפשר? תשים לנו את יסמין, אז בסדר, שוקי ימצא לנו את יסמין מועלם.
איזה כיף.
ואנחנו נמשיך לדבר, אז רק בינתיים תגידי לי, איך את ממליצה לאישה להתחיל את הדרך, להתמודד עם קשיים כאלה של עולם לא מוכר בסך הכל?
תראי, אני לא חושבת שיש הבדל בקטע הזה של איך מתחילים בין גבר לאישה. אני חושבת שכל התחלה מצריכה עבודה מקדימה. מצריכה מה שנקרא due diligence בעולם העסקים קוראים לזה. כמו שאתה הולך לבליינד דייט, נכון? עושים ברורים, בודקים, הולכים, חוזרים, מבררים. זה מוריד את מפלס הפחד. ככל שאתה יודע יותר, ככל שהמידע שלך לקראת התחלה כזו או אחרת.
אני רוצה שתגידי ככל שאת יודעת יותר.
ככל שאנחנו יודעים יותר.
אוקיי, בסדר, לגיטימי.
ככל שאנחנו יודעים יותר, בטרם אנחנו נכנסים, כף רגלנו, נכנסת לאולם הישיבות, לאולם הפגישות, לאולם קבלת ההחלטות, מפלס החרדות שלנו יורד. וחבר'ה, חברות, לכולם יש חרדות. מי שחושב שאין, שיש אחת שהיא חזקה ואין לה, ואחת שהיא חלשה ויש לה, אז היא טועה. היא טועה. תקשיבי, אני מרצה 30 שנה באוניברסיטה. אני תמיד מתרגשת לפני הרצאה. תמיד. ברור. תמיד יש התרגשות, תמיד יש חידוש, תמיד יש קהל אחר, אולי הוא כן יאהב אותי, אולי הוא לא יאהב אותי, אולי נשכח, אולי מצגת תעלה, אולי מצגת תרד. תמיד. בכל השביל יש. אף אחד לא צריך לחשוב שהיא חריגה בחרדות שלה, שהיא חריגה בדאגות שלה, שהיא חריגה באוי ואבוי מה יהיה. לא, אלה. כל אחד מביע את זה אולי אחרת. כל אחד אולי מתנהג עם זה אחרת. אבל בואו נכון. קודם כל מוכנים. עכשיו, הרבה אנשים, לא רק נשים, מגיעים בלי ידע. בלי. לא עושים את הצעד לפני. ואז מגיעים למקום, אולי לא מוכנים, אולי החרדה משפיעה לתשובות שלנו, אולי מביאה לנו לרגשות, אפילו נקרא לזה לרגשי נחיתות, לרגשות שאנחנו לא מספיק טובות. למה?
אני חושבת שהרגשות, הרגשות האלה זה חלק ממה ש... חלק אינטגרלי מאוד משמעותי אצל נשים, מעצם העובדה שהן נשים והן צריכות לטפל בילדים, שזה התפקיד שלהם, זה מלכתחילה לוקחות את הכלים האלה איתם, שזה פחות, כאילו לא פחות, אבל הרגשות והרגשות, את יודעת, כשאת שוחה בים עם גלים, הרבה יותר קשה לך מאשר לשחות בים חלק, כן? כאילו הרגשות מפריעים לך, מעוותות לך את ההיגיון, ואז את יותר קשה לך ללכת כשאת... תחת גלים של רגשות.
לגמרי, לגמרי, ולכן אני חושבת שאת מפלס החרדות, ואת לא טובה, אני טובה ממני בעניין הזה, אני אגיד לך מה הניסיון שלי, מורידים אותו על ידי שיחות עליו, על ידי הערכות, על ידי, את יודעת מה,
חשיפה.
איך אפשר להגיע להיות דירקטורית בחברה זו וזו? אמרתי, אוקיי, מה עשית בשביל להגיע לחברה זו וזו? לא, באתי אליי, למה? בואי נסתכל, מי יושב בבורד הזה? אולי יש לך שם חברים, אולי יש גם רואה חשבון שאת מכירה, אולי יש משפטן שאת מכירה, אולי יש מבקר פנים שאת מכירה. לא, באים לזה מלחוש, ועכשיו בוא נתמודד עם החרדה. לא, הדרך לפתוח את החור השחור זה כמו פאזל. עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ואז מצטיירת התמונה יותר ברורה, זה לא מוריד את זה לאפס, אבל זה ממזער את זה. ולמלחמות לא יוצאים לבד, לתהליכים קשים לא יוצאים לבד, יוצאים עם נבחרת. יוצאים עם דף תומך, יוצאים עם חברים, עם חברות, עם יועצים, עם יועצות, מדברים, מדברים. הדרך למזער את המטרה הנורא נורא קשה להשגה הזאת, אלא להפוך אותה קשה, מה שנקרא מותרת להשגה, ניתנת להשגה. וזה עוד פעם, שוב, קודם כל החינוך שלי מבית, תחלמי בגדול, תעשי בגדול, את לא פחות טובה מאף אחד אחר, זה בייסיק, של הבייסיק, של הבייסיק, זה אחד. ושתיים, גם עבודה קשה. עבודה קשה שלנו עם עצמנו ושלנו עם אחרים. חלק מהאי הגעה, אולי אני משתמשת במילה שתכעיס אנשים, נשים, זה פינוק. זה פינוק. אין פה מה להתפנק. למה לא נרים טלפון? אה, לא נעים לי. מה זה לא נעים לי? אין לא נעים. אין לחיים. למה להתבייש? אז מקסימום נקבל לא. אז מקסימום נקבל את לא מתאימה.
מקסימום זה יצליח.
ומקסימום זה יצליח, בדיוק, בדיוק. אז יש את הקטע הזה ש... לא, 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 בואי, את תעשי לי פתיח, תגידי לבן אדם הזה שאת תקשר לה, תגידי לה כמה מילים טובות, ואז אני אתקשר. טוב, לפעמים אני עושה את זה, ולפעמים לא. מה שונה אישה אחרת ממני? גם אני לפעמים מרימה טלפונים לאנשים ומקבלת תשובה. קורה. אומרת את דעתי בדירקטוריון, ולא מקבלים אותה, ומתנסים עליי, ואולי לפעמים גם מזלזלים בי. אז מה? אז מה? אז אני אומרת, חבר'ה, בואו נפסיק עם הטון המזלזל, ואני אתייחס לתוכן. בואו. מזה צריך, לא הייתי אומרת לי זה, אבל צריך להבין שזה קיים, לא להתעלם, לשים את זה כקו מקביל ולהמשיך. דוח. זה לא צריך להפריע לנו בדרך. אם אנחנו עוברים דרך, בסופה יש מטרה, אז יכול להיות שעשו לנו כאלה, אנחנו נמשיך ישר. עוד טלפון, ועוד ברור, ועוד מייל, ועוד ידע, ולקרוא, ולברר, ולהבין, ולהעמיק, זה יעזור.
אני חושבת שזה טיפים מעולים שנתת עכשיו, טיפים גם להורים, לילדים קטנים. כמו שאת אומרת, אני קיבלתי מסרים זהים, כמו האחים שלי, ששמיים הם הגבול, זה כמו שאמר וורן באפט, שאני יודעת שאת דווקא לא אוהבת אותו בקטע הפמיניסטי, אבל הוא אמר
לא,
אחד...
זה לא יהיה שלא אוהבת.
את
לא,
מה
לא.
שהוא עושה, אבל אחד הדברים, אני רוצה שכן תשמעי, זה אחד הדברים שהוא כן אמר באיזה יום לאשתו, שהוא חושב שאנשים הם השפחות של העולם, וברגע שהם יגלו, הדברים ישתנו, ובעצם הוא אומר שלי כילד אמרו, השמיים הם הגבול, ולאחיות שלי אמרו, העתיד שלכם מוגבל, והחיות שלי לא יותר, הן יותר חכמות אפילו ממני, והן באמת הלכו לכיוון הזה, ואני הלכתי לכיוון הזה. מה שאומר זה שבעצם המסרים חייבים להיות אחידים גם לבנים וגם לבנות, וברגע שהמסרים אחידים, את ההוכחה שהמסרים האחידים מובילים לזה, שבנות כמו בנים עושות את הדרך, ובלי חשש מתוך ידיעה שהן יכולות לעשות את זה. ולגבי הדרך, בהחלט, להעיז, לעשות, לחקור, החשיפה וההבנה של הדבר מורידה את הפחד בצורה מאוד מאוד משמעותית.
ולא לפחד מהפחד.
ולא לפחד מהפחד, כן. נכון, ואנחנו עוברות לטונה. עכשיו עם יסמין מועלם, בבקשה.
ומדבר בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי, דרכתי ואש, אש, 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 אש היא טובה, היא מתחמקת מול מידע בתכסיסים, היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי שקל היא איזה סנקסט, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל הדאו לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד, היי אני בהם
חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את העלייה, הלב איתך כפרה, וואלה כיפה הראש שלי.
לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
זולה!
תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט בזור.
אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
היא לא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו
גנה.
היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כסהר. אני לא מוצא את הראש שלי, פרופסור מפוזר. תראה את העלייה, הלב איתך כפרה, וואלה כיף הראש שלי. איפה,
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
תודה רבה רגינה אונגר.
רגע, אני אגיד לך שירה מתוך שורה מתוך השיר הזה. איזה סוג ישרוד ביחד בלי למצוא את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד.
מהמם.
יפה.
לגמרי. שיר בכלל, שיר טוב. טוב, אז את יושבת ראש הוועדה, לא לבחירת שופטים, אבל של נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי החשבון.
בוועדה לבחירת שופטים, לפי דעתי, דרישת ארגוני אנשים צריכה להיות שיהיו 50% שופטות, לא משנה, חברים, חברות.
כן. בוא נגיד שיש היום דרישות יותר חשובות, אבל...
לא, זה לא יותר חשוב, אני לא מסכימה איתה. לא.
אוקיי.
אני לא מסכימה איתה.
לא יותר חשובות.
זה באותו פעם.
זה נכון, אני מסכימה איתך, אבל טוב, בוא נדבר על זה אחר כך, בסדר? אוקיי, הוועדה של נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי החשבון.
נכון.
כמה דירקטוריות יש? מה היחס נשים גברים בנבחרת הזאת?
לא, זה לא השאלה.
אז מה השאלה?
בנבחרת הזו יכולים להירשם מי שרוצה, כל מי שחבר לשכת רואי חשבון יכול להירשם לנבחרת, וזה לא מייצג את השיעור הדירקטור שמכהנות בפועל. בחברות ציבוריות שלצערי, כי רב, במקרה הטוב מגיע ל-23-24% מכלל הדירקטורים המכהנים בחברות ציבוריות, וכשככל שתולה לצמרת, למנכליות ויושבי ראש, זה מספר בודד של נשים ולא מעבר לזה. לצערי, השינויים המתוכננים, נקרא לזה ככה, של השבועות האחרונים, יחמירו את המצב בכל מה שקשור בחברות ממשלתיות. בחברות ממשלתיות יש חובה למינוי ייצוג הולם, נקרא לזה כך, של המין האחר. בדירקטורים של חברות ממשלתיות, נבחרת הדירקטורים הממשלתית שהתחילה עוד בימים שיאיר לפיד היה שר אוצר, הצליחה להכניס מספר יותר גדול של נשים לכהונה כדירקטוריות. גם אני כיהנתי כדירקטורית ברפאל, החברה הביטחונית, שאני קיימתי כדירקטורית, היינו רוב נשים בדירקטוריון של רפאל. כשסיימנו את הקדנציה, מי שהחליף אותנו היו ברובם לצערי גברים, כי שרי הביטחון שהגיעו ושרי האוצר שהגיעו אחרי, לחלוטין או התעלמו מהנבחרת, או ביטלו את הנבחרת, או כל האמירות האלה של שרים ושרות מכהנים היום, לצערי, בממשלה הנוכחית, חושבים שהנבחרת מיותרת, ומינוי מקורבים הוא לגמרי לגיטימי, וכשהם מגיעים למקורבים לא מחפשים נשים. מחפשים מקורבים זה...
מקורבים גברים, לא מקורבות גברות.
נכון. ואז נוצר מצב, מצער מאוד, שחקיקה לא מחייבת רוב או 40% או 30% נשים, החקיקה בחברות הציבוריות מחייבת אחת, דירקטורית אחת, בלבד, נכון להיום. זה לחלוטין לא מספק, לצערי, היום, מי שמחפש בעלי השליטה ויושבי ראש הדירקטוריון שמחפשים דירקטורים לכהונה חדשה, מחפשים את החברים שלהם, את המיליה שלהם. והמיליה שלהם הוא בדרך כלל רוב גברי, הם לא פונים לנבחרות כמו הנבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון האחרות. והתוצאה היא שההשתלבות של נשים בדירקטוריונים, החברות ציבוריות ובממשלתיות, היא מאוד 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 איטית, היא איטית מדי. זה לא פועל לטובת החברות, זה לא פועל לטובת הרווחיות, זה לא פועל לטובת התשואה, זה המצב. אני מאלה שחשבתי, בניגוד לחברותיי אגב, תכף נדבר על זה, שחברותיי, שאנחנו נוטות להתנצל כשמבקשים מעדפה מתקנת, אנחנו נוטות להתנצל, ואני חושבת שצריך, כי צריך לקצר את התהליכים. לא בגלל שאנשים לא תגענה, הם תגענה. אבל זה ייקח הרבה יותר מדי שנים. למה לחכות? אני חושבת שהמחוקק היה צריך לחייב מינימום גבוה מדירקטורית אחת, 2, 3, 40%.
יש מדינות שבהחלט המחוקק מחוקק, בגרמניה.
נכון, יש מדינות כמו פינלנד אחרות, שהחקיקה הזאת קיימת, ואז את רואה, מפלא ופלא, שהדירקטוריונים הם מאוזנים. יש מדיניות של ESG, של גורמים פה, בלק רוק, לא ברקשייר, לא אורן באפט, אבל בלק רוק, סגות, גופים מוסדיים אחרים ישראלים, שבאים עם מדיניות שלהם עצמם, להעדפה מגדרית. אבל לצערי, הרוב המכריע לא מבקש את זה. ולכן, כשמגיעים לחברות ציבוריות, במרביתן, למעט אולי חברות ללא גרעין שליטה, ששם מוסדים יותר פעילים, אני רוצה דירקטורית אחר, כי זה מה שהחוק מחייב, ובעל השליטה לא נוטה לחשוב אחרת. יש גופים מעטים, למשל, אופרה שטראוס כן מיישמת בדירקטוריון שטראוס, מדיניות של שילוב נשים, ושם את רואה נשים בחירות וטובות ורבות, אבל זה המיעוט של חברות, ובמרבית החברות זה לא כך.
יש שתי בעיות שלפי דעתי, אני חושבת שמעכבות את השילוב של נשים חדשות בדירקטוריונים, ואחת מהן זה העובדה שתמיד מבקשים מאישה, או גם מכולם, ניסיון. ונשים מגיעות עם פחות ניסיון מאשר גברים, במיוחד.
אני לא חושבת שזאת הבעיה נורית.
וגם...
לנו יש קבוצה דירקטוריות, שאת מכירה אותה, אקטיביסטיות. הקבוצה מונה איזה 300 דירקטורים, מנוסות, פותחיות, עם עבר עשיר מאוד, כהונה כדירקטור. 300 זה המון.
ועדיין...
למה צריך בחברות ציבוריות?
ועדיין הם לא ממונות. נכון, זה מה שאת אומרת.
לא תמיד אמונות, למה? כי מי שממנה ומי שמאתר ומי שמחפש, פונה למיליה הקרוב אליו. הוא לא יגיד, רגע, יש קבוצה של דירקטוריות, אני אחפש שם. זה לא state of mind שמי שממנה, וזאת הבעיה. לא שאין. זה לא נכון. גם גברים לפעמים אין להם ניסיון. לא מפה מתחילה הבעיה. מתחילה הבעיה מהמקום שבו מנהלים את החיפוש. מנהלים את החיפוש אצל המקורבים, חברים של המקורבים, במיליה שהוא לא תמיד מכיל את הצורך באיזון מגדרי. מה זה לא תמיד? בדרך כלל. לא חושב שאיזון מגדרי זה חשוב. אני רוצה לדבר על חברותיי הנשים. שכשאני אומרת, ואני באתי מהמקום הזה כמוהם, לפני 15 שנה שחשבתי כמוהם, אני הצלחתי. הנה המילים האלה. אני לא הייתי זקוקה. אני לא חוויתי, אוקיי? לא חוויתי בעיה מגדרית במינויים שלי. זה מראה על חוסר מודעות. זה שיש 25% שהן כן מצליחות, לא מטפל ב-75% שהן לא. ושם הבעיות גם שלנו, כנשים, אנחנו מתנצלות. תבחרו אותנו בשביל מה שאנחנו, ברור שתבחרו אותנו בשביל מה שאנחנו, אל תעשו לי טובות, אבל תפנו, זה כמו מי שרוצה לזכות בפייס ולא קונה כרטיס, תנו לנו את הכרטיס, נוכיח את עצמנו. זה לא במודעות של מי שממנה, זה לא במודעות של מי שמחפש. החשיבות של זה עוד לא שם.
אין לו עניין, כן, אין לו עניין.
רגע, אחרי אני אוהבת ההתבטאות של יושבי ראש דירקטוריון של בעלי שליטה, אני שומעת את זה גם בימים האלה, ממרום גילי. מה, אני מאוד בעד נשים, יש לי בנות בבית, מה זה קשור?
יש לו גם אישה בבית שמחבסת עולה.
כן, למה זה הופך אותך? למקדם נשים? לא, אם אתה יו"ר דירקטוריון ויהיה לך רוב נשי, שם אני אאמין לך. וזה עוד לא שם. ויש איזו אפולוגטיקה, גם בארגוני הנשים, גם בקבוצה שאני חברה בה, את יודעת? בקבוצה של 300 נשים שהן דירקטוריות מנוסות, לא כולם מסכימות שצריך. זאת בעיה.
זה בעיה תודעתית. אז מה את חושבת? מה לפי דעתך אנחנו יכולות לעשות בה? מה אפשר? את רואה איזשהו פתרון, איזשהו משהו שאפשר לעשות? מעבר לשינוי חוק שאני לא רואה שמישהו ישנה אותו היום?
אז אני אומרת שלא צריך לוותר גם על שינוי החקיקה.
לא צריך לוותר על כלום.
רגע, אני מסתכלת את הדירקטור הממשלתית, שרק לפני 3 חודשים סיימה את עבודתה, מיליונים. המדינה השקיעה, בלראיין. זאת מה היינו צריכים לעשות. אני, כשאני חברה כבר בנבחרת הראשונה, כבר עשיתי את המיון הזה פעם אחת. הייתי צריכה לעבור אותו עוד פעם. רעיונות, ושאלונים, והלכו, וחזרו, וברורים, וממליצים, והגיעו ל... מילי 700. חברי נבחרת, עם לפחות מחצית נשים, שזו עבודה יפה מאוד, מתוך רעיונות של אלפי אנשים.
נכון.
למה לסרוק את זה לפח? למה? כי רוצים למנות מקורבים? לא, לא צריך להתייש. צריך להגיד, צריך להילחם בבתי המשפט, הם עדיין קיימים, הם עדיין קיימים. נעשתה עבודה, מוזבזו אמצעים של מדינת ישראל, אסור להתעלם, זו נבחרת התקנית, זו נבחרת שנגמרה בסוף 2022, הסיווג והמיון שלה. אסור להתעלם ממנה. ואני חושבת, כן, שנשים דעתניות ושאינן חוששות צריכות לפנות ליושבי ראש וצריכות להמליץ על חברות ששואלים אותך, תגידי, את רוצה להיות דירקטורית? ונניח שאת לא יכולה. זאת לא, כי יש לך ניגוד עניינים, כי אתה מוסע, לא יודע. תגיד, אבל אתה יודע מה? יש קבוצה של 300. יש לי חברות שם טובות, אולי אתן תבוא לבין היתר שם. אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה. קודם כל, בוא נבוא בדין חשבון לעצמנו. אלינו, אנשים. אחר כך הם. קודם אנחנו. מה אנחנו יכולות לעשות יותר? המון. כל פעם שמתפנה סיט לידי, הוא צריך להתפלא על ידי אישה. וכשאומרים לי למה, כי אני אומרת, יש פחות מדי. בטוח שיש גברים מוכשרים. אני לא פוסלת. זה בסדר גמור להביא גברים מוכשרים, אבל תנו עדיפות לנשים. כי יש פחות. זו אמירה שהחברות שלי לא אומרו. לא, שיתנו לנו הזדמנות שווה, זה בסדר. אבל אנחנו מראש מגיעים מחוויית ניעות, ובזה צריך לטפל.
לגמרי. צריך לעבוד על התודעה, ושוב, כמו שאני אומרת, כמו שמעבירים מסרים לילדים מגיל אפס.
נכון.
לבנים ולבנות צריך להעביר מסרים זהים. באותה מידה צריך להעביר מסרים באפס עד 3 שנים הראשונות של הילדים, שזה השנים הכי חשובות, של להעיד, של שוויון, של לנסות, של הזדמנויות, של... פשוט צריך לעבוד על התודעה גם בשנים האלה, במיוחד בשנים האלה, כי זה השנים שהמחקרים מראים שמתעצבת התודעה של הילד. כל מה שנוסף אחר כך נבנה על הבסיס הזה, אחר כך לשנות את מה שנוצר, את התפיסות האלה שאין פערים, או שזה התפקיד של הנשים וזה התפקיד של הגברים, אחר כך לשנות את זה, זה דורש המון משאבים, כסף ורצון ו... והרבה תוכניות. אני לגמרי מסכימה איתך. אני רוצה שאנחנו נעבור לנועה קירל, שבחרת פנטרה. את רוצה להגיד משהו על השיר הזה?
קודם כל גם דנה כמובן, ביתי המקסימה, שמביאה אותנו להכיר את נועה קירל, וכמה דברים שלי להגיד על השיר הזה. קודם כל, פנטרה זה גם שם של מתחם, שמי שהקימה אותו, זה גלית בן סמכון, שהיא פעילה מאוד... פולטת נקרא לזה, בכל מה שקשור באיזון מגדרי וזכויות נשים. ב', אני הרבה פעמים בקריירה שלי, שרצו להגיד עליי דברים לשלילה, לא לחיוב, בסדר? אז ישבו אותי לפנטרה, לברקודה, כאלה מין, להגיד, רגע, אישה צריכה להיות עדינה, למה את מקבלת, למה את מדברת בחיתוך קול נורא ברור, נורא דעתני, נורא...
זה מאוד לא עדין.
לא מתפשר כזה.
כן.
לא ורוד. אני לא לובשת ברור. לא ורוד.
לא רוח.
כן, ואני חושבת שזה אחלה. שזה סוג של חיה שמראה, רגע, don't mess with me. זה בסדר גמור. מותר לי להיות במקום הזה. מותר לי לשדר את זה. ומותר לי להשתמש בזה בעולם העסקים, בדיוק כמו שגברים עושים את זה. ובסוף הדבר השלישי, שצריך לזכור שנוער הכיר על הזאת, הילדונת הזאת, שמגיעה לאן שהגיעה, והיא תשאיר באירוויזיון, עשתה את זה בעבודה מאוד מאוד קשה. וזה מה שמחזיר אותי למה שאמרתי לפני 20 דקות, עבודה קשה. בעבודה קשה יש תוצאות. תקחי אחת שהצליחה לעומת אחת שלא, זה לאו דווקא הכישורים והכישרונות, זה עבודה קשה, זה נחישות, זה הקירות האלה, להזיז אותם ולעבור אותם. אז זה למה פנטרה.
אז פנטרה, נועה קירל.
יאללה.
פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. אני פנטרה.
פנסים מלכים עליי בלילה, כל העיניים עליי, כל העיניים עליי. אני פנטרה. עדיין ממשיכה לעלות למעלה, אל תגידו לי די, רק אל תגידו לי די, די, די.
יצאתי עם שיניים חשופות.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו לפנטרה, רגינה אונגר.
היא אומרת, אל תלמדו אותי תרגילים, ככה נולדתי.
בדיוק. ופה אני הולכת למשפחה שלך, לדנלה.
דנלה. קודם כל, המשפחה שלי זה לא רק דנלה.
זה השירים. השיר לפחות, השני השירים האלה.
היא המוזיקלית. יש לי בן בן 34, שמו עידן. יש לי שני נכדים. ינאי והנר. ודנלה, שהתגייסה לפני חודש, בת 18 וקצת. ובן זוג מהמם, חיים. חיים כשלי.
ו... אתם מעבירים את המסרים הזהים גם בבית, אני מתארת לעצמי.
דנה יותר פנטרה ממני.
ככה זה הולך. הדור משתפר.
למרות שדנה מומצת, זה לא עבר בגנים. את עידן ילדתי, את דנה אימצתי, אבל היא ביכולות של הוורבליות, המנהיגותיות, היא עולה עליי.
תדעת, 95%, 95.5% מה-DNA של כולנו זהה. אז זה לא משנה אם אנחנו מאומצים או לא מאומצים. מה שחשוב זה המסרים שהעברנו והתודעה שפיתחנו. זה מה שהופך אותנו להיות מי שאנחנו. זה ה-DNA, קוראים לזה ה-DNA האנרגטי, שהוא השונות של כל בני, הוא מייצר את השונות של כל בני אדם. אז אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת, איך את רואה את הרפורמה המשפטית משפיעה על השוויון המגדרי היום?
כן, זה נקודה כאובה מאוד. אני חושבת שהרפורמה הזאת, תראי, יש פה שתי נקודות אור, ואחר כך נדבר אולי, נתחיל מהאור, ואחר כך נגיע לחושך.
אוקיי.
אני חושבת שבאור אנחנו רואים את ארגוני אנשים פועלים.
מתאחדים.
מתאחדים.
שזה קואליציה. חריג, כן.
כן, קואליציה מאוד חזקה של ארגוני אנשים, שאני פעילה בה וחלק ממנה, וגאה בה ותרמתי לה, שמביאה את הבעיה הזאת לקדמת הבמה ולא מוותרת, והדוברות הרעותות של הארגונים האלה מאוד פעילות וכולה נשמע, ופעם אחת ופעם שנייה אנחנו רואים מי אנשים שמחזיקות אותנו בתהליך הזה, מ-10 חיות, נשיאת בית המשפט העליון, דרך גלי בערב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, ונשים אחרות שעומדות בשער ומה שנקרא מחזיקות את הסכר עם האצבעות האחרונות שלהם.
ממש.
ופה גאוותנו, ופה מנהיגות נשית במלוא תפארתה. זה החיוב שבעניין הזה. השלילה הוא כל כך גדול. מדברים הזויים כמו הדרת נשים במרחב הציבורי. איך אפשר בכלל לעלות על הדעת, שב-2023 יגידו, כשעושים ישיבה במשרד החינוך, שאנשים יעלו למעלה, המורות בנפרד והמורות. לא יכול אפילו לקבל את זה כדבר ריאלי שממש מתרחש, דבר לא, לא, לא הגיוני. הרחבת סמכויות בית הדין הרבני. אנחנו ב-2023, על מה אתם מדברים בכלל?
במקום להוריד לך סמכויות.
הדברים המאוד עצובים האחרים שמראים, מה שנקרא, פני הדור כפני הכלב. אין מנכליות. במשרדי משפטים, לא מצאתם, לא חיפשתם. אין שרות חוץ מאלה ש... סליחה שאני לרגע אולי אומרת שלא כל אישה שמתמנית תורמת לקידום של האג'נדה של האיזון
המגדרי.
זה שאת אישה ואת צועקת, מה שנקרא, הצעקות הן אלה שאפשרו לך להתמנות להיות שרה. אוקיי, נורא נורא נחמד. בעיניי זה לא הקריטריון המרכזי שצריך לאפשר לך להתקדם. לא רואה אותה בכלל פעולות בתחום הזה. אף אחת מהשרות. חוץ משהו ליצור כל היום, רפורמה, רפורמה, רפורמה. איפה הוא הצעקות על איזון מגדרי? על לקדם נשים במוקדי קבלת ההחלטות, על למנות עוד שרות, על למנות עוד מנכליות, על למנות עוד נשים במוקדי קבלת, בוועדת חוץ וביטחון, ואתה כל כך חוק ומשפט. כל כך הרבה מקומות שנשים יכולות להשתלב. איפה הם? איפה הם? זה רע. זה נורא. זה קשה. ואנחנו לא נפסיק להיאבק על הדבר הזה. אנחנו שם, וקולנו ימשיך להישמע. ואמרה את זה מי שהקימה את ארגון בנות אלטרנטיבה, הנשים לא הפסידו אתכם. זה לא עניין של ליכוד או לא ליכוד, או מפלגה יותר זאת, מפלגה אחרת. הנשים לא הפסידו בבחירות. נשים פה, הם 51% מהאוכלוסייה, יהיה להם ייצוג, יקשיבו להם, החוקים לא יבטלו אותם, לא יגידו להם איך להתלבש, איפה לשבת באוטובוס, מה לעשות שהן מתגרשות? לא, מה הן עושות במרחב הציבורי? זה לא יקרה. זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. וכל מי שעיניו בראשו במדינה הזאת, זה לא קשור לימים ושמאל, זה לא קשור למה אני חושבת פוליטית, יודע שזה כך צריך להיות. אנחנו ב-2023. לא יהיה אחרת, לא יכול להישמע אחרת, לא יכול להיות אחרת, לא יכול להתקיים אחרת. זה בלתי נתפס הדבר הזה, בלתי נתפס. ואני בטוחה שגם אם נשאל את ראש הממשלה שלנו, האם לזה אתה מתכוון, הוא יענה לא. לא יכול להיות אחרת. פשוט לא הגיוני.
אני חוזרת לשאלה, אז מה אנחנו עושות? חוץ מליצוק.
כל הזמן עושות.
מה אנחנו יכולות עוד לעשות?
יש לנו פה מכתבים, והן מתערבות בבגצים, דרך הארגונים, דרך השדולה, ודרך בנות אלטרנטיבה, ודרך דירקטוריות אקטיביסטיות. אנחנו שם, אני משתתפת בהפגנות, ואני מגיעה כל יום שבת, ואני חותמת על עצומות, ואני תורמת, ואני בענייני אנשים. יש מספיק אחרים שמתעסקים בנושאים אחרים. את אמרת קודם על הוועדה לבחירת שופטים, זה לא הכי חשוב. בואי, יש מספיק גורמים שמתעסקים באיך בוחרים, מי יהיה, ברור שאני לא מסכימה לשליטה פוליטית בוועדה לבחירת שופטים, זה בסדר גמור, אבל אנחנו, ארגוני אנשים, אנשים, הפעילות, המנהיגות, צריכות קודם כל, קודם כל, לבקש ייצוג הולם בוועדה הזאת, כמו בכל ועדה אחרת. למה לא? למה שתיים מתוך? למה שלוש מתוך? לא. למה? איפה זה? אפילו לא אומרים את זה. מפה זה מתחיל. מפה זה מתחיל. למה להסכים לפחות? 30%, לא רוצה 30%, או 51%. יודעת מה, רות בייר גינסבורג אמרה, שכשיהיה רוב נשים בבית המשפט העליון, נוכל להסכים ב-30% גברים. למה הפוך? למה?
נכון.
זה נקודת המוצא היא בעת, מבינה? אנחנו נדאג לכל העולם, שוויון, בסדר גמור, נתעסק בכל הפוליטיקה. איפה אנחנו במאבק הזה? איפה? איפה? קודם כל אנחנו. אחר כך, זה וזה וזה וזה, יש מספיק שופטים ושופטים לשעבר וציפי לבני. מי שאת רוצה? עולה ציפי לבני על הבמה. היא לא אומרת את זה. למה? למה? המון דברים היא אומרת. עצומה ומגילת העצמאות, דברים חשובים, אני לא מזלזלת. בטח שלא מזלזלת. אולי מזהה, אולי מסכימה. תתחילי מאיזון מגדרי. תתחילי מזה.
כי כשאנחנו, את יודעת, כשהגוף...
זה בראש, כש, אולי זה ישנה את
כשכל, כשכל הגוף קורס, את לא מטפלת בפצע באצבע. את צריכה לטפל בלב.
זה לא, זה לא נכון.
ומבחינת לא כל העולם ואשתו, זה נתפס כאילו, מה זה? תראי, תראי מה עושים למרב מיכאלי כשהיא מדברת בלשון בעיה. נקבה. מזלזלים בה, ולא נותנים לה להתבטא. לא את, לא את ולא אני, כמובן, אבל אני מסתכלת על הרוב שמסביבנו, אני מסתכלת על התגובות שאני מקבלת מכל מיני אנשים.
זה הפוליטיקה שלנו, זה שנשים, שהן מצביעות בבחירות, הן עוסקות רק בפוליטיקה המדינאית, ולא במי מקדם זכות נשית, זה בעיה, זה בעיה שלנו. שלנו. איפה אנחנו שמים את זה? בסולם העדיפויות שלנו. אנחנו שמים את זה למטה. אנחנו לא שמים, זה כמו שאת אומרת, האצבע, היד, בגוף, לא.
שוב, זה הביצה, זה הביצה והתרנגולת, כי זה אנחנו, נכון, אנחנו מדברות שוויון, על מודעות. נכון, אבל אנחנו שוויון, מדברות על מודעות. בדיוק. אבל זה שוב, זה אנחנו מדברות על מודעות, וכדי שאנחנו נוכל לחנך ילדים למודעות ולשוויון, אנחנו צריכות לחנך, להשקיע היום משאבים במורות, בגננות, שיבינו את המטריה, כי הן בעצמן לא מבינות את המטריה. ומישהו צריך לאשר את התקציב, ומי שמאשר את התקציב זה הגברים, אז את לא יכולה, זה הרוב הגברי, אז כאילו זה שוב, הביצה והתרנגולת, את לא יכולה לשנות את המודעות, והמודעות לא משתנה, ואת לא מצליחה לשחרר תקציבים, ולא יכולה לשנות שום דבר. ואנחנו בסוג של לופ אינסופי, לא סתם פורום
ה... בואי נגיד לך, אני יש לי שאיפות הרבה יותר קטנות מזה. אני מדברת עם מי שמסביבי. בוא נתחיל מזה, שאת קמה בבוקר, ובישיבות שאת עושה, ובמסע ומתן שאת מנהלת, וביום שאת מתמנה, וביום שמתפנסת בדירקטוריון, אני מדברת על זה. זה לא היה ככה לפני 15 שנה. אני חשבתי, אתה כבר הופתעתי, שהעולם הוא לא שוויוני לי, אני בבית. אמרו לי ש... את יודעת, אבא שלי אמר שיש לו 3 בנים.
כן.
לא, בכלל זה לא היה במודעות. אמרתי, מה זאת אומרת פמיניסטית? למה צריכה פמיניסטית? מה... לא נראה לי הגיוני וזה וצריך. אבל צריך. ואם אתה עושה את זה בפורום שאתה בכיר בהם, ואתה מקדם את האנשים בפורום שלך, ואם כשאתה מנהל משא ומתן ואומרים לי מילה כמו, למה נכנס לפאניקה? כזה מין. סליחה.
למה את מתבכיינת?
כן, מה הלינגו הזה? אם אתה מאיר, אם אתה מביא, אם אתה מדבר, אתה בסוף, כל האנשים מסביבנו בסוף הרי רוצים שיהיה פה טוב, מקשיבים. בהתחלה מזלזלים אולי, בהתחלה אומרים, רגע, מה מדברת? אין פה בעיה. מה בעיה? מתמנות, הנה, יש, זה, זה, זה. יש בעיה. אז ברגע ששמים את הבעיה, והם מדברים עליה, ולא מפסקים לדבר עליה, והיא שם, אז גם הסביבה שלך, היא תעביר את זה הלאה. אתה כמו גואלים בים. לא לנטר.
עדבות, כן.
גם ברמת המדינה, וגם ברמה של החוגים הקרובים אלייך. להיות שם כל הזמן, זה הדרך היחידה. שם, להתעקש ולהמשיך.
כן, אם את את, ואת מוכנה להילחם, כי זה אומר שאת צריכה כל היום להיות במלחמה. זה באמת.
כל היום.
זה כל באמת היום. מלחמה אינסופית, זה לדבר נכון. עם כל אחד ולהילחם עם כל אחד.
נכון, נכון.
לא פשוט, בכלל.
לא פשוט, החיים לא פשוטים, אז מה? אנחנו לא בוחרים במה שפשוט.
נכון.
מה שצריך, באמת.
ואין...
מה שנכון.
נכון, ולכן אין כל כך הרבה נשים שמוכנות לעשות את זה. ובאמת להילחם. אבל יש, וצריך להתחיל, וצריך לעשות את זה, וככל שנעשה יותר, ככה זה יתפשט יותר. וחוץ מזה, אני גם אופטימית, כי כל הדן עלי החמודות האלה, הצעירות האלה, הילדות האלה, לא מוכנות למה שאנחנו, למה שהיה בדור הקודם. הן נולדות חזקות, ודורשות את השוויון, ודורשות את הזכויות. ואין תלחמנה איתנו, ולשכנע אותם יהיה הרבה יותר קל מאשר לשכנע נשים מבוגרות.
שדור הרבה יותר מאוזן, למרות שהוא לא נטול קשיים בעצמו.
בכל דור יש לו את הקשיים שלו, חד משמעית. אז רגינה, אני מאחלת לנו המון בהצלחה, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך על כל הטיפים המאוד מאוד חשובים, כי... אני חושבת שבאמת כל אישה צריכה להילחם ולעשות את הדרך שלה ולבדוק ולצאת לדרך ולא להסס ולא לא לפחוד ולהתמודד עם כישלונות ולהעיז כי המעזה מנצחת. ואני רוצה שנסיים עם גלי עטרי, אין לי ארץ אחרת, השיר שבחרת.
סיום מופלא. שהוא מה שנקרא מכיל את כל מה שאמרנו ברעיון הזה, גם ברמה האישית, גם ברמה של איזון מגדרי, ואי אפשר להתעלם ממה שקורה במדינה הזאת, אין לי ארץ אחרת.
אז תודה רבה רבה רגינה, תודה לך
שוקיש.
בשמחה, תודה סוף סוף שהצטרפת אליי. ותודה לך שוקיש.
גם את נחושה, גם את
נחושה. אני נחושה, כן, אני נחושה, אני יודעת מה אני רוצה. לוקח זמן, ודברים קורים, ככה זה החיים, תהליכים. אז תודה רבה לכולם, ולך שוקי שהיית איתנו, ולרגינה, ונתראה בשבוע הבא, נקודת השוויון, להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי.
שיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי בגוף כואב שיר כאן